השיעור היום מוקדש לעינוי נשמת מרת אסתר בזק, בת רבי יחיאל עמנואל הלוי ופרידה שרשבסקי, זיכרונה לברכה, נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתה. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, ישראל צבי בן משה שטרן, שהיה תלמיד חכם, ירא שמיים, שנהנה מיגיע כפיו, היה עמל בתורה, למד ולימד את הש"ס, נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתו. להבדיל, בנימה אישית, הבן שלנו והצוות שלו נכנסו לאן שנכנסו ללחימה, נודה לכולכם אם תלמדו להצלחתם, יחד עם כל חיילי צה"ל שילכו לשלום ויחזרו לשלום בעזרת השם, וכרגיל, כל מי שרוצה להקדיש שיעורים לסיום מסכת בבא קמא ולתחילת מסכת בבא מציע, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף קובב במסכת בבא קמא. נתחיל בשורה השמינית בעמוד א', נסיים שלוש שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 24 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק באדם שנשבע שהוא לא חייב כסף, ולגבי זה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון במילה גופה נחזור לחידוש גדול של רב הונא בשם רב שראינו אתמול. בחלק השני נעבור לאוסף של אמירות של רבי חייא בר אבא לגבי טוען טענת גנב. אז החלק הראשון, כאמור, אתמול ראינו חידוש גדול מאוד של רב הונא בשם רב, שבקיצור אילפס קרא לו שבועה קונה. מה הכוונה ששבועה קונה? זה אומר שנגיד ראובן טוען לשימון, מנה לי בידך, אתה חייב לי כסף, או כי הפקדתי אצלך, או כי הלוויתי לך, ושימון טוען שלא, ואז חיוו אותו שבועה, או כי הוא הודע במקצת אם דובר בהלוואה, או כי הוא שומר אז שבועת השומרים, למשל שהוא נשבע שזה נגנב אם הוא שומר חינם, או שהוא נאנס אם הוא שומר שכר. בכל אופן, הוא נשבע שהוא פטור, ואחרי שהוא נשבע, פתאום באו עדים ואמרו, לא נכון, הוא נשבע לשקר, באמת הוא חייב. אז מה עושים עכשיו? אומר רב הונא בשם רב, מאוחר מדי. ברגע שהוא נשבע ובזה פתרנו אותו, אפילו אם אחרי זה יבואו עדים שזה לא נכון, אנחנו כבר לא מקשיבים להם. השבועה שלו כאילו קנתה לו את הדבר, ועכשיו הוא כבר לא צריך שלם. זה החידוש של רב הונא בשם רב. עוד פעם לסיכום, אדם שנשבע שהוא פטור, ואחרי זה באו עדים שהוא באמת חייב, הוא לא צריך שלם, אלא עדיין מקשיבים לשבועה שלו. ומה הסברה? אז יש מפרשים שהרי סוף סוף גם עדים הרי יכולים לשקר, אלא שיש גזרת הכתוב של התורה שצריך להקשיב לשני עדים, אבל ברגע שאתה שבועה, אז גזרת הכתוב משתנה והולכים לפי השבועה והוא פטור מלשלם. עד כאן החידוש, ועכשיו נראה עליו דיון בשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נראה את המקור שלו, בסעיף השני נראה באיזה מקרה הוא דיבר, ובסעיף השלישי נראה עליו שלוש קושיות, ובזה נסיים את החלק הראשון והארוך יותר של השיעור. אז הסעיף הראשון, מה המקור של רב? אז זה בשמות כף ב', פסוקים ת' י', אני קורא את הפסוקים קצת בדילוגים, כי תני של ראהו חמור השור, לשמור, שבועת השם תהיה בין שניהם, ואז כתוב, ולקח בעליו ולא ישלם. ומה הכוונה ולקח בעליו? את מה הוא לוקח כאן? הרי השומר נשבע ואז נפטר מלשלם. אלא הכוונה היא שבעל החפץ לוקח את השבועה, זה כאילו התשלום שהוא מקבל, ובזה השומר נפטר, ולא ישלם, הוא לא צריך לשלם עוד שום דבר, גם אם יבואו אחרי זה עדים שהוא באמת חייב, הוא פטור מלשלם, כי הוא כבר שילם כביכול בשבועה, ועד כאן לגבי המקור. הסעיף השני זה לגבי איזה מקרים רב דיבר, ולגבי זה נראה שני דיונים, אחד בגמרא, אחד לא כל כך בגמרא, אבל עולה ממשך הדברים. אז דיון ראשון, זה אם רב אמר את החידוש שלו רק בהלוואה או גם בפיקדון, אז רב אומר שזה דווקא בהלוואה, אבל הגמרא אומרת שזה גם בפיקדון. למה כך ולמה כך? אז רב אומר שזה דווקא בהלוואה, כי הרי כאמור, מה המקור של רב? המקור הוא ולקח בעליו ולא ישלם, שהשבועה בעצם נחשבת סוג של תשלום. עכשיו, אומר רבה, זה נכון רק בהלוואה, לא בפיקדון. כי הרי בפיקדון, כל עוד החפץ עדיין קיים, אז כשהשומר מחזיר לבעלים את הפיקדון, זה לא שעכשיו הוא מבצע פעולת תשלום לבעלים. לא, הוא פשוט מחזיר לו את מה ששלו. רק בהלוואה, כשהלווה מחזיר את הכסף, כאן אפשר לקרוא לזה תשלום, כי הלווה מקבל את הכסף בשביל להוציא אותו, להשתמש בו, ומה שהוא מחזיר אחרי זה למלווה, זה לא אותו הכסף עצמו, אלא תשלום על החוב, ועל זה אמרה התורה, שאם הוא נשבע, הוא בעצם כבר שילם, וגם אם יבואו אחרי זה עדים שהוא לא באמת שילם, הוא לא יצטרך לשלם. זו כאמור דעת רבה, שהחידוש של רב זה דווקא בהלוואה. לעומת זאת, הגמרא אומרת, לא נכון, זה גם בפיקדון, ולמה? כי הרי כאמור, מה המקור של רב? מי ולקח בעליו ולא ישלם, אבל איפה הפסוק הזה כתוב? הוא כתוב לגבי פיקדון, לגבי שומרים, אז איך אתה יכול לעלות על הדעת שזה מדבר רק על הלוואה ולא על שומרים? הרי זה כתוב אצל שומרים, לכן החידוש הוא גם בשומר של פיקדון, ועד כאן הדיון הראשון בסעיף השני לגבי האם רב דיבר רק בהלוואה או גם בפיקדון, המסקנה היא שגם בפיקדון. הדיון השני לגבי באיזה מקרה רב דיבר, זה לא מפורש בגמרא, אלא אנחנו מוסיפים את זה כאן, כי זה יעזור לנו קצת להמשך, וזה שנזכיר שיש מצבים שבהם מפורש בתורה שלא כמו רב. כלומר, יש מצבים שבהם למרות שאדם נשבע שהוא פטור, בכל זאת יכולת שאחרי זה הוא כן ישלם. באיזה מקרים? אז מקרה אחד זה המקרה של אשם גזלות, שדיברנו עליו כאן די הרבה בזמן האחרון, שאם אדם נשבע שהוא לא חייב, ואז בסוף הוא עצמו הודע שהוא שיקר ושהוא כן חייב, אז אנחנו לא אומרים לו, נשבעת זה או אתה פטור, אלא לא, הודעת שאתה חייב, אתה צריך לשלם את הקרן ואת החומש ולהביא אשם גזלות, זה מקרה אחד. מקרה שני זה בטוען טענת גנב, שאם שומר חינם טוען שזה נגנב והוא נשבע על זה, אז הוא נפטר מלשלם. אם אחרי זה יבואו עדים ויגידו שהוא שיקר ושזה לא באמת נגנב, אז הוא צריך לשלם והוא משלם כפל, זה הדין הידוע של טוען טענת גנב. אז אנחנו רואים כאן שני מקרים שבהם למרות שהוא נשבע שהוא פטור, אחרי זה אם הוא עצמו הודע שהוא שיקר, או בטוען טענת גנב אם באו עדים ואמרו שהוא שיקר, הוא כן צריך לשלם. אז למה רב אמר שלא? אז עולה בהמשך הגמרא שרב פשוט לא דיבר על אותם מקרים שמפורשים בתורה. כלומר, באמת באותם מקרים, כמובן שגם רב מודה שאפילו שהוא נשבע, אז אחרי זה הוא כן צריך שלם. ואילו מה שרב אמר שהוא לא צריך, זה בשאר המקרים. כלומר, לא במקרה שהוא הודע, וגם לא במקרה של טוען טענת גנב ובאו עדים, אלא מה נשאר? אז נשאר לגבי שומרים, אם הוא טען טענת עבדה, לא טענת גניבה, והוא נשבע על זה, ואז באו עדים שהוא באמת חייב, אז לפי החידוש של רב הוא עדיין יהיה פטור. וגם לגבי הלוואה, אם נניח הוא הודע במקצת וחייבו אותו בשבועה והוא נשבע, ואחרי זה באו עדים שהוא חייב, גם כן הוא עדיין יהיה פטור. עד כאן הדיון השני על מה הרב דיבר, כשעוד פעם לגבי שומרים די צמצמנו את החידוש שלו למקרה מאוד ספציפי, וזה שהוא טען טענת עבדה או טענת אונס, ואז הוא לא הודע אחרי זה, אלא באו עדים שהוא שיקר. במקרה כזה כאמור, רב חידש שהוא פטור. עד כאן הדיון השני, בסעיף השני, לגבי על איזה מקרה רב דיבר. אמרנו כאמור שהוא דיבר גם בשומרים, אבל צמצמנו את זה מאוד לטוען טענת עבדה או אונס, ושהוא לא הודע אחרי זה אלא באו עדים. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי בשליש העליון של עמוד א' זה קושיות על רב, ונחלק את זה לשלוש קושיות. קושייה הראשונה זה של רב אחא בר מניומי בשליש העליון של עמוד א', ממשנה שנראה עוד יומיים בקופחת עמוד ב', שמדברת ממש על המקרים שעכשיו דיברנו עליהם, ולכאורה סותרת את רב. המקרה שם זה שומר חינם שטוען משהו. מה הוא טוען? אז ברי שמדובר שהוא טוען שזה נאבד, בסייף הוא טוען שזה נגנב, והוא נשבע על זה, אבל פתאום אחרי זה התברר שהוא בעצם שיקר. איך התברר? או שהוא הודע מעצמו, או שבאו עדים. ומה הדין? אז אומרת המשנה שבכל המקרים האלו הוא צריך שלם. אם הוא הודע מעצמו שהוא שיקר, אז זה הדין של אשם גזלות, כלומר הוא משלם קרן חומש ואשם. אם באו עדים שהוא שיקר, אז בטוען טענת גנב הוא ישלם כפל, בטוען טענת עבדה אין כפל, אלא הוא פשוט משלם את הקרן. זאת המשנה שם, וזה כמובן קשה על רב. למה זה קשה על רב? אז לגבי זה שהוא הודע מעצמו, או טוען טענת גנב, זה לא קשה על רב. כמו שקדמנו, זה הדין שמפורש בתורה ובזה רב מודה. מה שכן קשה על רב, זה המקרה של טוען טענת עבדה, שאמרנו שכאן רב חידש, שאם יבואו אחרי זה עדים, כיוון שהוא כבר נשבע, אז הוא יישאר פטור, ולעומת זאת במשנה מפורש שלא כך, אלא אם יבואו עדים, הוא יצטרך לשלם. אז זו הקושייה הראשונה על רב, ממש קושייה חזיתית, ועל זה עונה רב נחמן, תירוץ לכאורה קצת דחוק, וזה שאין לנו ברירה, אלא להעמיד את השבועה שם בשבועה שהיא לא כל כך טובה. במה היא לא טובה? אז הצעה הראשונה של רב נחמן, שהוא אמנם נשבע בהוראת הבית-דין, אבל הוא עשה את השבועה עצמה כשהוא היה מחוץ לבית-דין. הצעה השנייה זה שהיא לא טובה בזה שהוא נשבע לפני שהבית-דין אמרו לו, הוא קפץ ונשבע. עכשיו, בין כך ובין כך, כיוון שמדובר בשבועה שהיא לא כל כך טובה, אז על שבועה כזאת רב לא דיבר. שבועה כזאת באמת לא נחשבת כתשלום, ואם יבואו אחרי זה עדים שהוא כן חייב, הוא כן יצטרך לשלם. זאת תשובה של רב נחמן לאותה משנה, ואם זה נשאר, רק בסוג אם נעיר שרב אחא מקשה על זה והוא אומר, רגע, אם דובר בשבועה לטובה, אז איך יכול להיות שהשבועה לטובה הזאת חיווה אותו כפל? במקרה של הסייפה של טוען טענת גנב, הרי שבועה לטובה כזאת, כמו שתיארנו, היא לא מחייבת כפל. אז אומר רב נחמן, אתה צודק, וצריך לדחוק עוד קצת את אותה משנה, ולומר שרק ברישה, לגבי המקרה שהוא טוען טענת עבדה, שם דובר בשבועה פחות טובה, אבל בסייפה, כשהוא טוען טענת גנב, שם דובר בשבועה טובה, ולכן היא כן מחייבת אותו כפל. עכשיו רק שימו לב, מאיזושהי סיבה, רב נחמן חושב שלגבי הצעה הראשונה שלו, של מחוץ לבית-דין, שם פחות סביר להבדיל בזה בין הרי של הסייף, הוא חושב שזה דחוק יותר, לכן הוא באמת עבר להצעה השנייה שהוא קפץ ונשבע, ומשום מה בזה, תראו רשי, רב נחמן חושב שזה פחות דחוק לומר שברי שהוא קפץ ונשבע ובסייף לא, כל זה היה בסוגריים. בכל אופן, עד כאן הקושייה הראשונה והתשובה. לסיכום, הקושייה היא מהמשנה בקופחת, ששם כתוב במפורש, אם הוא טען ונשבע שזה נאבד, ואז באו עדים ואמרו שלא, אז בניגוד לרב, הוא כן צריך לשלם, זאת הקושייה, וענינו, זה כי שם מדובר בשבועה לא טובה, כי הוא נשבע מחוץ לבית-דין, או כי הוא קפץ ונשבע, ועד כאן לגבי הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה זה כבר בשליש התחתון של עמוד א', זה לא ממש קושייה, אבל הכנסנו את זה לרשימת הקושיות על רב, וזה שכאן הגמרא גם דוחה את המקור של רב. נזכיר, המקור של רב היה ולקח בעלה ולא ישלם, שרב הסביר שהכוונה היא שהבעלים כאילו לוקח, מקבל את השבועה בתור תשלום, ולכן גם אם אחרי זה באו עדים שהשומר שיקר, בכל זאת ולא ישלם, כי הוא כבר נשבע, השבועה היא התשלום. ככה רב דרש את הפסוק, אבל עכשיו אומרת הגמרא, לא, אפשר גם להבין את הפסוק אחרת, וזה שאומנם הפסוק באמת אומר את מה שרב אמר, ולקח בעלה ולא ישלם, אז באמת הכוונה היא שהבעלים מקבל את השבועה, וזה פותר את השומר מלשלם, אבל זה לא בא ללמד שאם אחרי זה באו עדים גם אז הוא פטור מלשלם, אלא זה בא ללמד משהו אחר, וזה עיקרון כללי לגבי השבועות בתורה, שתמיד השבועות בתורה הם של הנתבע ולא של התובע, כלומר, שאין בתורה שבועה שבה התובע נשבע שהשני חייב לו, ואז השני משלם לו, אלא תמיד זה להפך, שהנתבע נשבע שהוא פטור, ואז באמת הוא נפטר, וזה מה שלומדים מי, ולקח בעלה ולא ישלם, שהתובע מקבל את השבועה מהנתבע, ואז הנתבע פטור מלשלם, כי תמיד שבועה היא שבועה של הנתבע, אבל לא לומדים מכאן כאמור, שגם אם אחרי זה יבואו עדים, שהוא עדיין יהיה פטור, לא, יכול להיות שאחרי זה הוא יהיה חייב, עד כאן הקושייה השנייה על רב, זה לא ממש קושייה, אלא פשוט אמרנו שהמקור שלו הוא לא הכרחי, וכך באמת הבין רב נחמן שחולק על רב. הקושייה השלישית והאחרונה על רב, מטיב רב אמנונה, זה ממשנה בשבועות למדווה ועמוד ב', ששוב רובן תובע משימון כסף, ושימון נשבע שהוא לא חייב, אבל הפעם לא מדובר שהוא נשבע רק פעם אחת, אלא הוא נשבע 5 פעמים. איך זה קרה ששביעו אותו 5 פעמים? כנראה שהוא כל פעם הביא אותו לבית דין אחר, שלא ידע על הקודם, וכל פעם השביעו אותו שוב, ואחרי 5 השבועות, פתאום שימון החליט להודות שבאמת זה אצלו, אומרת המשנה שהדין הוא שכיוון שהוא נשבע 5 פעמים, אז הוא חייב 5 פעמים חומש ואשם. זה מה שכתוב שם, ושואלת שם המשנה על עצמה למה, אמנם הוא נשבע וכפר 5 פעמים, אבל הוא כל פעם כפר באותו ממון, איך זה מחייב אותו שבועה מחדש? מסביר שם רבי שמעון, כי כיוון שעקרונית, בין שבועה לשבועה, אם הוא היה מודה, הוא היה מתחייב, אז אפילו שבפועל הוא לא הודע, בכל זאת זה נחשב כל פעם כפירה מחודשת, ולכן הוא חייב 5 פעמים. עד כאן מה שכתוב שם במשנה, ועכשיו נעשה משהו בשני שלבים. בשלב הראשון ננסה להבין מה בכלל הקושייה משם, ובשביל זה נדלג על 3 שורות למילים מה תברב, ונראה מי שם ועד השורה השמינית בעמוד ב', כל זה יהיה להבין מה בכלל הקושייה משם על רב. אחרי שנבין את הקושייה, אז נחזור חזרה לאיפה שדילגנו ונראה את התירוץ של רב אמנונה על הקושייה של עצמו. אז שוב, שלב ראשון, מה בכלל הקושייה משם? אז לכאורה, במבט ראשון, זה נראה שהקושייה היא מעצם הדין שמפורש בתורה. כלומר, עצם זה שרבי שמעון אומר שאם הוא היה מודה, הוא היה חייב לשלם, אז הנה אתה רואה שגם אחרי שאדם נשבע שהוא פטור, בכל זאת, אם הוא יודע, הוא חייב, וזה קשה על רב שאמר שהשבועה פותרת. זאת לכאורה הקושייה, אבל כאמור, אנחנו קופצים לרב, ורב מיד מקשה על זה, ורק שימו לב, זה נראה כאילו מקשה על רב, אבל יותר נראה מהמשך שהוא בעצם מקשה על עצם הקושייה, הוא אומר, סליחה, מה אתה מקשה ממנו? מי שהודה, הרי כשהוא הודה זה דין מפורש בתורה שהוא חייב, הרי כבר אמרנו, ברור שרב לא התכוון לזה, רב התכוון רק שאם באו עדים, אז הוא נשאר פטור. אם הוא הודה, ודאי שהוא חייב, אז מה בכלל הקושייה על רב? זה מה שרב המקשה על עצם הקושייה, שימו לב שהוא מביא ברייתא בשביל להוכיח את הנקודה שבזה רב מודה, אבל האמת היא לכאורה לא צריך בכלל הוכחה, זה ממש מפורש בתורה. בקיצור, רב השואל, מה בכלל הקושייה כאן על רב? זו השאלה של רב על עצם הקושייה של רב המנונה, אבל בסוף העמוד, בשורה האחרונה, בא רב אח הסבא ומסביר את הקושייה. הוא אומר, באמת, רב הצודק, נכון. רב לא דיבר על מקרה שבו הנשבע אחרי זה הודה, זה באמת מפורש באותה ברייתא שהביא רבה, וכאמור מפורש בתורה שהוא חייב, אבל למרות זאת, עדיין הברייתא הזאת עם 5 שבועות, בכל זאת כן קשה על רב. למה? כי בשביל לומר שהוא משלם 5 שבועות, זה לא מספיק לומר את מה שרבי שמעון אמר באותה משנה שם, שאם הוא היה מודה בין שבועה לשבועה הוא היה מתחייב, אלא לזה צריך להוסיף עוד משהו, וזה שגם אם היו באים עדים, גם אז הוא היה חייב. וזה כבר באמת בניגוד לרב, שאמר שאם היו באים עדים, הוא לא היה חייב. עכשיו, למה צריך להוסיף את התנאי הזה לאותה משנה? אז כאן אנחנו קצת מוסיפים מהמפרשים, וזה שבשביל לחייב אותו עוד פעם ועוד פעם חומש על כל שבועה שהוא נשבע, אנחנו בעצם צריכים לומר 2 דברים. דבר אחד זה שהחוב הממוני המקורי שלו עדיין קיים, ודבר שני, שבכל שבועה הוא בעצם כפר באותו חוב מחדש. עכשיו, בשביל להניח את 2 הדברים האלו, צריך לומר 2 דברים. קודם כל, בשביל להניח שהחוב המקורי עדיין קיים, אנחנו חייבים לומר שזה מצב שבו אם יבואו עדים ויעידו שהוא חייב, אז הוא באמת יצטרך לשלם, כי אם אי אפשר להוציא את הכסף ממנו אפילו על ידי עדים, זה בעצם אומר שהחוב כבר לא קיים. אז זאת הנחה הראשונה, חייבים להניח שאם יבואו עדים ויעידו שהוא חייב, אז הוא יצטרך לשלם, רק זה מראה שאפילו שהוא כבר נשבע, עדיין החוב המקורי עדיין קיים. זאת הנחה אחת. הנחה שנייה שאת זה רבי שמעון אומר שם במשנה, זה שגם צריך להניח שאם הוא היה מודה בין שבועה לשבועה, גם זה היה מחייב אותו, ולמה רבי שמעון צריך לומר את זה? כי כאמור, אם זה לא היה נכון, אז נכון שהוא כפר ונשבע כמה פעמים, אבל זה בעצם כל פעם אותה כפירה, הוא פשוט שוב ושוב עושה את אותה כפירה על אותו ממון, וזה לא מה שיחייב אותו כמה פעמים חומש. מה שכן יחייב אותו כמה פעמים חומש, זה רק כי הסביר רבי שמעון שכיוון שהוא כל פעם אחרי כל שבועה היה יכול להודות, ובכל זאת הוא כל פעם בחר שוב להישבע ולכפור, זה מראה שזה כל פעם כפירה חדשה, כי הוא כל פעם לא רק כופר בממון המקורי, אלא הוא כל פעם כופר באפשרות שלו המחודשת להודות ולשלם. אלה שני התנאים שצריך אותם בשביל להבין למה באותה משנה הוא חייב 5 פעמים חומש, שוב, כי הממון המקורי עדיין קיים, עובדה שאם היו באים עדים הוא היה צריך לשלם, וגם שזה כל פעם כפירה חדשה, עובדה שכל פעם הוא היה יכול להודות ואז לשלם, והוא כל פעם לא עשה את זה, עד כאן ההסבר של אותה משנה. ועכשיו, לפי ההסבר הזה, כבר ברור למה זה באמת קשה על רב, כי כאמור, התנאי הראשון שאמרנו שם זה שצריך להניח שאם היו באים עדים גם אחרי השבועה שלו, הוא היה צריך שלם, וזה כמובן סתירה חזיתית לדעת רב, שרב כאמור אמר שאם הוא נשבע ואחרי זה יבואו עדים, הוא לא צריך שלם. ועד כאן בעצם השלב הראשון, הבנו מה בכלל הקושייה של רב אמנונה מאותה משנה שם עם 5 חומשים על רב, ובזה כאמור הגענו לשורה השמינית בעמוד ב', ועכשיו משם אפשר לעבור לשלב השני, וזה לראות את התשובה. ובשביל זה נחזור משם לעמוד א', לשליש התחתון, לאותם 3 שורות שדילגנו עליהם, ועכשיו נראה את התשובה. ואת התשובה מביא רב אמנונה עצמו, והתשובה היא די פשוטה, כי בעצם בדיוק אותה תשובה כמו בקושייה הראשונה שראינו, כלומר, אומר רב אמנונה, גם כאן אין ברירה, אלא להעמיד שמדובר כאן בשבועה לא כל כך טובה, כי הוא נשבע מחוץ לביתין, או כי הוא קפץ ונשבע לפני שהדיינים אמרו לו. זאת בעצם התשובה של רב אמנונה, מאוד פשוטה. בסוגריים נוסיף שבהתחלה הוא אמר שכאן אי אפשר לתרץ כך, כי כאן אם נסתכל טוב בניסוח של המשנה, אז לכאורה זה מפורש שזה לא כך, כי כתוב השביע עליו בין בפני ביתין ובין שלא בפני ביתין, אז מפורש כאן שהוא השביע עליו, כלומר אמרו לו להישבע, לא שהוא קפץ ונשבע, וגם מפורש כאן שזה גם אם הוא נשבע בפני ביתין, בתוך הביתין, אז כאן לכאורה אי אפשר לתרץ שהוא קפץ או שזה היה מחוץ לביתין, אבל אומר רב אמנונה, אפשר תרץ, כי לצדדין קטני, כלומר אפשר להסביר את המשפט הזה שבעצם מדובר כאן על 2 מצבים שבשניהם זה שבועה לא טובה, כלומר המצב אחד זה שאומנם השביע עליו, כלומר אמרו לו להישבע ולא שהוא קפץ, אז מהבחינה הזאת זה שבועה טובה, אבל הוא עשה את זה שלא בפני הביתין, לכן זה שבועה לא טובה. מצב שני זה שאומנם הוא נשבע בפני ביתין בפנים, אבל הוא קפץ ונשבע ולא שהשביע עליו, בשני המצבים יש איזשהו חיסרון בשבועה ולכן זה שבועה לא טובה. ולכן כאן, כאמור רב מודה, שכיוון שזה שבועה לא טובה, אז הוא כן יהיה חייב אם יבואו אחרי איזה עדים, אבל אם זה היה שבועה טובה שאמרו לו להישבע והוא נשבע בתוך הביתין, אם יבואו אחרי איזה עדים, הוא עדיין יהיה פטור. עד כאן התשובה לקושייה השלישית על רב, ועד כאן בעצם הסעיף השלישי בחלק הראשון, ראינו 3 קושיות על רב, את הראשונה והשנייה תרצנו, את השנייה זה כאמור לא ממש קושייה, פשוט דחינו את המקור שלו, כך שלסיכום אפשר להישאר עם החידוש של רב, אפשר גם לא, כמו שסובר רב נחמן, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה כאמור בשורה השמינית מעמוד ב', וכאן נתחיל אוסף של מימרות של רבי חייא בר אבא לגבי אדם שטוען טענת גנב, היום נראה את המימרה הראשונה, מחר נראה עוד. אז האמירה הראשונה שלו, אומר רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, זה גם אמירה שכבר ראינו בשיעור של דף סמך ג', הוא אומר, בטוען טענת גנב יש גם חיוב של ד' ו-ה', כלומר, כמו שאם גנב אמיתי, לא שטען, אלא ממש גנב, אם אחרי זה הוא גם טווח ומחר, הוא משלם ד' ו-ה', אז אותו דבר שומר שרק טען טענת גנב, שהדין הוא שהוא כמו גנב והוא משלם כפל, אז גם הוא, אם יתברר שהוא גם טווח ומחר, אז גם הוא ישלם ד' ו-ה'. זאת האמירה של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, ולגבי זה נראה 2 דברים, א' נראה מה המקור, וב' נראה קושייה ונתרץ. אז לגבי המקור, המקור שלו זה מגנב רגיל, כמו שגנב רגיל יש לו כפל אז גם יש לו ד' ו-ה', אז גם טוען טענת גנב יש לו כפל אז גם יש לו ד' ו-ה'. זה באופן כללי המקור, אבל טכנית, איך בדיוק הוא לומד טוען טענת גנב מגנב רגיל? אז כאן יש 3 הצעות. הצעה הראשונה זה שזה פשוט סוג של בנייניו, כמו שגנב שיש לו כפל גם יש לו ד' ו-ה', אז גם טוען טענת גנב, כיוון שיש לו כפל אז גם יש לו ד' ו-ה', זה בנייניו. אבל דוחה הגמרא, אולי אי אפשר ללמוד ככה בבנייניו מגנב רגיל, כי יש משהו חמור יותר בגנב רגיל, וזה שאצלו עצם פעולת הגניבה מחייבת אותו בכפל. לעומת זאת בטוען טענת גנב זה רק אם הוא נשבע לשקר על זה, רק אז הוא חייב בכפל, כך שאומרים שיש לו איזשהו משהו קל יותר מגנב רגיל, וממילא אולי הוא גם קל יותר בזה שאין אצלו גם ד' ו-ה', ולכן הצעה הראשונה שזה בניין אב היא נדחתה. ואנחנו עוברים להצעה השנייה, וזה שלומדים טוען טענת גנב מגנב רגיל על ידי הקש, והקש אי אפשר לדחות כמו שאפשר לדחות בניין אב. עכשיו איפה יש הקש ביניהם? אז כמו שכבר דיברנו על זה בדף סמך ג' בשמות כ"ב, ב', יש לנו שלושה פסוקים שמדברים על גנב וכפל, פסוקים ו', ז' וח'. בפסוק ו' כתוב, אם ימצא הגנב ישלם שניים. בפסוק ז' כתוב, אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוהים, כלומר הוא נשבע. ובפסוק ח' כתוב עוד פעם לגבי הכפל, ישלם שניים לרעהו. עכשיו כאמור, כמו שכבר ראינו בסמך ג', כולם מסכימים שפסוקים ז' ח' הם מדברים על טוען טענת גנב. לגבי פסוק ו' זה מחלוקת, האם גם הוא מדבר על טוען טענת גנב, או שהוא מדבר על גנב רגיל. עכשיו חזרה אלינו, לפי הדעה שפסוק ו' זה על גנב רגיל, אז יוצא שהנה יש לנו היקש, כי יש לנו כאן פסוקים סמוכים שפסוק ו' מדבר על גנב רגיל, וז' ח' מדברים על טוען טענת גנב, אז אפשר ללמוד בהיקש מגנב רגיל לטוען טענת גנב. אז הנה, זאת ההצעה השנייה, איך אפשר ללמוד מגנב רגיל לטוען טענת גנב, אבל כאמור, זה רק לדעה שבאמת פסוק ו' זה בגנב רגיל. אבל הדעה שכל הפסוקים כאן הם בטוען טענת גנב, אז כמובן שאי אפשר לעשות את ההיקש הזה בין גנב רגיל לטוען טענת גנב, כי גנב רגיל בכלל לא מוזכר כאן. ולכן, לפי הדעה הזאת, אנחנו צריכים לעבור להצעה השלישית. והצעה השלישית גם היא לומדת את זה מאותם פסוקים, אבל לא מהיקש, אלא מההי המיותרת. כי כתוב, אם ימצא הגנב, ההי הזאת מיותרת, והיא באה לרבות שדיני הגנב הם לא רק בגנב רגיל, אלא גם בטוען טענת גנב, שגם הוא, כמו גנב רגיל, אם הוא טבח או מאחר, יש לו חיוב של דלת והי, ועד כאן שלוש הצעות איך ללמוד שגם בטוען טענת גנב יש חיוב של ד' והי, וזה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני באמצע עמוד ב' זה קושייה על הדין הזה שאמרנו. עכשיו רק נזכיר, מי שהביא את הדין הזה שגם בטוען טענת גנב יש ד' והי, זה רבי חייא בר אבא שאמר את זה בשם רבי יוחנן, אבל עכשיו בא רבי חייא בר אבא עצמו ומקשה על זה, והקושייה היא מברייתא שמדברת ממש על המקרה שלנו, של אדם שהוא שומר חינם ששומר על שור, ויום אחד מגיע הבעלים ושואל איפה השור שלי, והשומר נשבע שהוא נגנב, ואחרי זה באים עדים ואומרים, מה פתאום, איזה נגנב, אתמול ראינו שהוא עשה מנגל ואכל את השור הזה. עכשיו כמובן שבשביל לאכול את השור הוא קודם היה צריך לשחוט אותו, אז יוצא שזה בעצם בדיוק המקרה שעליו דיבר רבי יוחנן, של טוען טענת גנב שגם טבח. ומה הדין? אז בניגוד למה שרבי יוחנן אמר שיש ד' ו-ה', הברייתא דווקא אומרת שאין ד' ו-ה', אלא הוא רק משלם כפל. אז הנה קושייה חזיתית על רבי יוחנן. זו הקושייה, ועל זה עונה רבי יוחנן, פשוט שם באותה הברייתא מדובר שהוא לא שחט, אלא השור מת מעצמו, שהוא סתם נתן לו מכה בראש והרג אותו, והוא בעצם אכל את השור נבלה, ולכן הוא לא חייב ד' ו-ה', כי הוא בכלל לא שחט. אבל אם הוא היה שוחט, הוא כן היה חייב ד' ו-ה'. זו התשובה של רבי יוחנן, וזו תשובה טובה, נשאר איתה, אבל הגמרא שואלת, למה רבי יוחנן ענה דווקא את זה? לכאורה, הוא יכל לענות תשובות אחרות, וכאן הגמרא מביאה ארבע תשובות נוספות שהוא יכל לענות. לגבי שתי התשובות הראשונות, הגמרא מסבירה למה בכל זאת הוא לא ענה ככה. לגבי השאר, בסוף הגמרא אומרת, נכון, באמת הוא יכל לענות גם ככה, אבל פשוט הוא בחר תשובה אחת מתוך הרבה אפשרויות של תשובות שהוא יכל לענות. אז בכל אופן, בואו נראה מה התשובות הנוספות שרבי יוחנן יכל לענות. אז תשובה ראשונה זה שהוא יכל לענות שהוא לא אכל אותו נבלה, אלא אכל את השור טרפה, כי בכל זאת, לא סביר שאדם יהודי, אפילו שהוא גנב, יאכל נבלה, אז יותר סביר להניח שהוא כן שחט, ופשוט היה מדובר בשור טרפה. ואם נניח שהברייתא היא כרבי שמעון, שראינו בדף עין, שאם הגנב שחט, ואז גילו שהיא טרפה, אז הוא לא חייב דלת והי, אז גם כאן נעמיד כך, ולכן הוא לא היה חייב דלת והי. זו התשובה הראשונה שרבי יוחנן יכל לענות, אבל עונה הגמרא, רבי יוחנן אולי לא ענה את זה, כי אולי הוא סובר כמו רבי מאיר, שחולק על רבי שמעון, ואומר שגם אם נמצאה טרפה, הוא בכל זאת כן חייב ד' ו-ה', ראינו את זה בסמך ד' עמוד ב', לכן אולי הוא לא ענה כך, ואנחנו עוברים לתשובה השנייה שהוא יכל לענות, וזה שאולי כאן מדובר בבן פקועה, כלומר, במה שהאימא שלה נשחטה, ואז אחרי שהאימא נשחטה, הוציאו מהבטן את העובר, והעובר שרד וגדל, והעובר הזה הגדול הוא השור שאותו גנב גנב ואז אכל, ולפי רבי שמעון שזורי, במה כזאת שמוגדרת כבן פקועה, היא בכלל לא צריכה שחיטה, ולכן הגנב אכל את זה בלי שחיטה, ולכן באותה ברייתא הוא לא חייב ד' ו-ה'. זו התשובה השנייה שרבי יוחנן יכל לענות, אבל גם כאן עונה הגמרא בצורה דומה, נכון, באמת רבי שמעון שזורי סובר כך, אבל אולי הברייתא היא כמו רבי מאיר שחולק עליו ואומר שגם בן פקועה צריך שחיטה, זה בחולין סמך ד' עמוד ב', ולכן רבי יוחנן לא ענה כך, ואנחנו עוברים להצעה השלישית. ההצעה השלישית והרביעית זה הצעות שאומרות שאולי באמת אותו גנב כן שחט את הבהמה, ובאמת השחיטה הייתה טובה והכשיר את הבהמה לאכילה, ובכל זאת הוא לא התחייב ד' ו-ה' בגלל סיבה חיצונית. מה הסיבה? אז לפי הצעה השלישית זה כי אולי הוא שחט אחרי שהוא כבר עמד בדין על הגניבה, וכבר אמרו לו צוות תחזיר את הגניבה, ורק אחרי זה הלך אותו גנב ושחט את הבהמה, שבמקרה כזה, כיוון שאת השחיטה הוא עשה אחרי שכבר אמרו לו להחזיר, אז יוצא שהשחיטה היא בעצם כבר לא חלק מהגניבה המקורית, אלא מעשה חדש של גזל, כי הרי אמרו לו להחזיר והוא לא החזיר והלך מהר ושחט, ועל גזלה אין ד' ו-ה'. זאת ההצעה השלישית. והצעה הרביעית, שאולי כאן לא מדובר על גנב אחד, אלא על שני גנבים שגנבו בשותפות, ואחד ממלך ושחט בלי הידיעה של השני, שבמקרה כזה יש פטור של ד' ו-ה', כי אי אפשר לחייב חצי ד' וה', צריך לחייב הכל, וכאן כיוון שזה רק אחד מהשותפים וזה רק יהיה חצי מד' וה', אז לא מחייבים. אז הנה ראינו עוד שתי הצעות שרב יוחנן יכל להסביר למה באותה ברייתא אין ד' וה', וכאמור, בסוף אומרת הגמרא, נכון, באמת היו לו כמה אפשרויות לתרץ את אותה ברייתא, והוא בחר באחת מהם, הוא בחר באפשרות שהוא אכל אותה נבלה, אבל באמת הוא יכל לתרץ גם אחרת. ועד כאן, השלב השני, הקושייה על רב יוחנן שאמר שבטוען טענת גנב יש גם ד' וה', והתירוצים, ובזה הגענו בערך לרבע התחתון של עמוד ב'. מחר כאמור נראה עוד מימרות של רבי חייא בר אבא לגבי טוען טענת גנב, בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. עסקנו היום באדם שנשבע שהוא לא חייב, ולגבי זה ראינו שני חלקים. בחלק הראשון ראינו חידוש של רב שקצת צמצמנו אותו, וזה שאם שומר חינם נשבע שזה עבד, ואחרי זה באים עדים ומעידים שזה לא עבד, אז בכל זאת הוא פטור מלשלם, כי ברגע שהוא נשבע, גמרנו, הוא נפטר, ועדים שבאים אחרי זה לא ישנו את זה, אבל כאמור הדגשנו שזה דווקא במקרה כזה, אבל אם הוא לא טען שזה נאבד, אלא טען שזה נגנב, או אם לא באו עדים אחרי זה, אלא הוא פשוט הודע שהוא שיקר, במקרה כזה מפורש בתורה שהוא כן משלם, אם הוא הודע זה משלם קרן חומש ואשם, אם זה טוען טענת גנב ובאו עדים, אם הוא משלם כפל, אז על זה רב לא דיבר, אלא בשומרים רב דיבר רק אם הוא טען שזה נאבד, ואחרי זה באו עדים שהוא שיקר, אז הוא פטור מלשלם. זה החידוש של רב, וראינו לגבי איזה שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה המקור, כתוב ולקח בעליו ולא ישלם, כלומר השבועה היא בעצם סוג של תשלום, ומעבר לזה הוא לא צריך שלם, אפילו שבאו אחרי איזה עדים שהוא שיקר. סעיף שני זה שרב אמר שזה דווקא בעלווה, אבל הגמרא אמרה שזה נכון גם בפיקדון, כמו שתיארנו, וגם הוספנו בסעיף הזה את מה שכבר אמרנו, שבמקרים שמפורשים בתורה, רב כמובן מודה. סעיף שלישי זה שלוש קושיות על רב. קושיה אחת ממשנה בקופחת, ששם מפורש, אם הוא נשבע שזה נאבד ובאו עדים, אז הוא כן צריך שלם, אבל ענינו, זה כי שם צריך להעמיד שמדובר בשבועה לא כל כך טובה, כי הוא נשבע מחוץ לביתין, או כי הוא קפץ ונשבע לפני שהדיינים אמרו לו. זה קושיה ראשונה. קושייה שנייה זה לא ממש קושייה, אלא פשוט דחינו את המקור של רב, אמרנו שזה יכול ללמד משהו אחר, וזה שכל השבועות שבתורה זה הנתבע, הוא זה שנשבע, ואז נפטר מלשלם. קושייה שלישית זה ממשנה בשבועות, ששם כתוב שאם משביעו אותו 5 פעמים, ואז בסוף הוא הודע, אז הוא משלם חומש 5 פעמים, ורב השואל, למה זה קשה על רב? הרי ברור שאם הוא נשבע והודע, הוא משלם. זה כאמור מפורש בתורה, אלא שהסביר רב אח הסבא שזה קשה על רב, כי בשביל לומר שהוא משלם 5 פעמים, צריך לומר שני דברים. א', שאם היו באים עדים, הוא כן היה חייב, כי זה מראה שהחוב הממוני עדיין קיים, ועליו הוא נשבע 5 פעמים, וב', שכל פעם הוא היה יכול להודות ולשלם, שזה מראה שכל פעם שהוא לא הודע, אלא נשבע שוב, זה כפירה מחודשת. בכל אופן רואים כאן לפי התנאי ראשון שהזכרנו, שאם היו באים עדים הוא כן היה משלם, וזה כאמור קשה על רב שאמר שלא, עונה רב אמנונה כמו מקודם, פשוט צריך להעמיד כאן בשבועה לא טובה, כי הוא נשבע מחוץ לביתין, או כי הוא קפץ ונשבע, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני ראינו חידוש של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, שגם בטוען טענת גנב יש ד' וה', אם הוא טבח ומחר, ולגבי זה ראינו שני דברים. דבר אחד זה המקור, וזה שהוא לומד את זה מגנב רגיל. איך הוא לומד את זה מגנב רגיל? אז ראינו 3 הצעות, או מבניין אב, אבל דחינו, או מהקש, או מהריבוי של האות ה', הגנב, שמרבה גם טוען טענת גנב, זה היה לגבי המקור. דבר שני זה קושייה של רבי חייא בר אבא על רבי יוחנן, וזה מברייתא שלכאורה מדברת בדיוק על המקרה שלנו שהוא טוען טענת גנב בשור, ובסוף מתברר שהוא בכלל אכל אותו, כך שמן הסתם הוא גם שחט, ובכל זאת הברייתא אומרת שהוא משלם רק כפל ולא ד' וה', ותרץ רבי יוחנן ששם באמת הוא אכל בלי שחיטה, אלא אכל נבלה, ולכן אין ד' וה', והגמרא הוסיפה שבאמת הוא גם יכל לתרץ עוד 4 תירוצים, וזה שאכלו טרפה לפי דעה אחת שזה פותר מד' וה', או בבן פקועה שלפי דעה אחת פטור משחיטה וממילא גם אין ד' וה', או אפשרות נוספת זה שהוא שחט את זה אמנם, אבל אחרי שהבטן כבר פסק לו צוות תן לו את הכפל, שאז השחיטה זה לא חלק מהגניבה, אלא זה גזלה נפרדת ופטורה מדלת והי, או אפשרות רביעית, שזה 2 שותפים שגנבו ביחד, ורק אחד מהם שחט בלי ידיעת השני, שגם אז אין דלת והי. בקיצור, יש כאן 5 אפשרויות לתרץ למה באותה ברייתא אין דלת והי, אבל סתם ככה, לפי רבי יוחנן, לטוען טענת גנב שטבח ומחר, יש חיוב דלת והי. מחר נראה עוד אמירות של רבי חייא בר אבא לגבי טוען טענת גנב, כל טוב בינתיים.